אנחנו בעמוד 90, בסדר? ממשיכים פסקה הבאה. אנחנו סיימנו פסקה כ"ח, עכשיו פסקה כ"ט. בסדר, יש לכם לפניכם, נכון? אין היה? טוב. אז פעם קודמת דיברנו, זה היה בזום, דיברנו על ההמשך, התוצר הגרורה הזאת בעצם של של הגאווה, זה שיש עצלות. לבן אדם אין בעצם מרגיש שלם, אין לו לאן לשאוף, אין מטרות, ממילא הוא מפתח איזה עצלנות, נכון? זה הולכים מהלכות עקב בצד גודל. עכשיו נמשיך לפסקה הבאה, נראה את הגרורה הנוספת. אומרת הגמרא, הוא מסקרות עיניים, דאבו מלען כוכלה לעיניי ומרמזון. התחלנו את זה או לא? אני חושב שלא. התחלנו את זה? כן? כמה עשינו פה? אני לא יודע. טוב, אני אתחיל, תעצרו אותי, בסדר? אני לא זכרתי אם התחלנו את זה או לא. טוב, אז הגמרא אומרת שהם, ככה רש"י אומר, הם היו מתאפרות ומרמזות לבחורים. שאלה בעצם, פה זה כבר, עד עכשיו זה היה איך בעקבות הגאווה הן מתנהגות, כן, או נטויות גרון, הולכות עקב בצד גודל. עכשיו אנחנו רואים שיש כבר איזו התייחסות לאנשים אחרים, לבחורים. השאלה היא, למה הן מרמזות לבחורים? מה הצורך בזה? איך זה קשור לגאווה? מה אתם אומרות על זה? מה הצורך בזה? ואיך זה קשור לגאווה? מילא זה לדבר על זה שהעצלנות מתפתחת מזה, הסברנו פעם קודמת. אבל איך זה פתאום שהן צריכות איזה יחס, אז זה קשור לגאווה. שאלה מובנת? יאללה, בכבוד, תשובות. מה? הן מתאפרות והן צריכות מרמזות לבחורים, ליצור איזה יחס מסוים, נכון? ככה זה נראה פשט. יש כיוונים? חזרתם עייפות אחרי הזה? טוב. אז בואי נקרא מה הרב אומר על זה. אומר הרב ככה. הקצוות פוגשים הם זה את זה, מתוך הגאווה עוברת כל גבול. המסכמת שכבר הגיע האדם למרום השלמתו, עד שאינו צריך עוד לבקש ולשאוף השלמה פנימית אמיתית. הנפש החופשת היטב את התוכן הפנימי שלה, מרגשת מיד ברקניותה ואפסותה. שכיוון שחסר לאדם אותו תוכן החיים, של חפץ ההתעלות מפני הרסה של הגאווה, כבר אין לחייו שום תוכן. ולמלא את הרקניות הנוראה, מוכחת היא למצוא את עולמה לא בקרבה פנימה, כי אם בחוץ, במציאת החן של הסביבה. אז אם נשאל את זה רגע הפוך, מה גורם לאדם לחפש מאוד מאוד למצוא חן בעיני הסביבה? מה אתם אומרות? מה גורם לאדם להיות מחפש את זה מאוד, בסדר? להשתעבד לזה, כל הזמן להיות סביב זה. מה? אז מה גורם לו? כל אחד רוצה להרגיש טוב עם עצמו, ולכן כל אחד יעשה את זה כי רוצה להרגיש טוב עם עצמו. מה זה נותן לו? מה זאת אומרת? למה זה מרגיש טוב עם עצמו? אם בן אדם אוכל, אני מבין שהוא חסר לו אוכל. הוא שותה, הוא עייף, אבל למה זה נותן לו? מה חסר לו שזה משלים אותו?
חסר לו
אישורים. למה? אישורים למה? למה הוא צריך את האישור הזה? למה לא מספיק לו זה שהוא באמת כזה? שמה? אם הוא ירגיש שייך למקום, אז מה? אז הוא לא יצטרך את זה? רגע, אז מה גורם לו לרצות למצוא חן? זה שהוא לא מרגיש שייך?
שהוא ירגיש
שהוא רוצה. רגע, תחזרי, אני לא הבנתי אותך מספיק. אם הוא לא שייך מספיק למקום, לא שייך לעצמו, לא שייך למקום?
למקום.
טוב, הבנתי. עוד דברים?
לא
מסיק
בטוח בעצמו.
לא מסיק בטוח בעצמו.
נכון.
זה קשור לגאווה, מה שאתם רואות? מה אתם רואות?
לא
בהכרח.
זה לא
רואה את
האהבה שאתה רואה כזה.
מה?
זה לא את האהבה
לכבוד. אבל מה היא נובעת? למה אין לי תאהבה ל... לא יודע מה. לקוס, לסממה, כאילו... יש איזה היגיון בתאהבה מסוימת, נכון? מה זה נותן לו? מה חסר לו שזה נותן לו? מה?
הוא רוצה להיות כמו הרב.
הרב אומר כאן שהסיבה היא כי הוא מרגיש ריק, ריקנות. כשאדם ריק, אז הוא יצטרך מאוד מאוד התייחסות מבחוץ. וככל שאדם יותר מלא, אז הוא פחות צריך התייחסות מבחוץ. מה אתם אומרות על זה? אחרי זה קשר את זה רגע לגאווה. מה? ולכן מה? קודם כל מצוין. טוב, נשאלת השאלה, זה שאלה מצוינת. יש פה איזו אבסורדיות בגאווה, את צודקת. אם שכחתי אז תזכירי לי. כשאדם מרגיש ריק, אז הוא מחפש באמת איזה מילוי לרקנות הזאת. והמילוי לרקנות זה איזה יחס, איזה כבוד, איזה הערכה מבחוץ. אבל זה מתחיל ממנו. כל שאדם יותר מרגיש מלא, מסודר עם עצמו, מתמלא כל הזמן, ממילא הוא פחות צריך את החוץ. זה לא נצרך בכלל. מה גורם לזה שאדם ירגיש ריק, או שיהיה באמת ריק, לא ירגיש ריק? לא מחובר לעצמו. מה זאת אומרת? תסביר לי קצת יותר. מה זאת אומרת לא מחובר לעצמו? הוא לא מבין את עצמו? מה זאת אומרת לא מחובר לעצמו? לא, מעניין אותי, אנשים רואים את המשפטים האלה, מה מתקרבים בזה? מה? אני לא שומע טוב, יש פה ניילונים. לא מעריך את עצמו. את תקבל קצת משהו אחר, לא? לא מחובר לעשות, זה קצת הגדרה אחרת, לא?
שכאילו כל אדם יקרא את העולם.
הבנתי, משהו חסר לו עם עצמו. אני אגיד עוד דבר. הטבע של האדם הוא לא גמור. כל הזמן צריך להתמלא. כמו בגוף. אדם צריך כל הזמן לאכול, צריך להכניס אוכל, נכון? צריך לשתות, צריך להכניס אוויר. אנחנו לא גמורים, אנחנו כל הזמן מתמלאים, נכון? זה הטבע, אנחנו אפילו לא חושבים על זה, זה כאילו פשוט כזה. אתה מתמלא ומוציא את הכל הזמן בתנועה כזאת. גם הנפש צריכה כל הזמן להתמלא. זה טבעה. היא צריכה כל הזמן להתמלא וככה היא גדלה. אם היא לא מתמלאת, אז היא מתרוקנת. והיא מתרוקנת, מתחילות הבעיות שתכף נדבר עליהן פה. מה ממלא אותה? המזון שמתאים לה. אם היא תקבל מזון משמעותי שמתאים לה, אז תתמלא. אם היא מלאה, אז היא שמחה, אז היא באופן טבעית, היא מלאה, היא שמחה, אז היא לא צריכה איזה משהו מבחוץ, איזה פלסטרים כאלה, איזה התייחסות חיצונית. כי באמת היחסות החיצונית הזאת זה משהו דמיוני, הרי היא לא נותנת יותר מדי, היא נותנת הרגשה טובה, היא לא באמת ממלאת, נכון? באמת באמת היא לא מלאת. היא נותנת הרגשת נעימות שככה משיחה את הדעת מהיובש הפנימי. הקשר לגאווה, אולי זה יסביר לנו יותר, אנחנו הסברנו שבגאווה אדם מרגיש שלם, וממילא כבר אין לו לאן להתקדם, כי הוא כבר עכשיו שלם. אם הוא לא חסר ואין לו מה להתקדם, אני חושב שהוא לא ממלא את עצמו. ואז הוא מתרוקן. וכשהוא מאוד מאוד ריק, אז הוא כל הזמן יצטרך מאוד מאוד שאיבה מבחוץ. הענב זה אחד שמרגיש חסר, והוא כל הזמן בתנועת מילוי. בצד הפיזי אנחנו לא יותר מדי חושבים את זה, זה פשוט, אדם חייב לאכול כי הוא רעב, זה האינסטינקטים, האינסטינקטים מובילים אותך. אתה רעב, אתה צמא, אתה רוצה לנשום, שנייה רגע. אבל בנפש, אתה כאילו, זה בחירי, כאילו יכול לעשות דברים אחרים ולהסתדר. הגאוותן עד עכשיו היה מבסוט מעצמו לגמרי. הוא מרגיש שלם, אין לו קטע עם אף אחד, הוא לא צריך ללמוד מאף אחד, גם מעצמו הוא לא צריך. מבחינת המחשבות והרגשות שלו הוא מאוד מאוד שלם וטוב לו עם עצמו, נוח לו עם עצמו. רגע, דקה. איפה פה הבעיה? אני רוצה להגיע ללמה הוא צריך את האישור מסביבה, בסדר? אבל, מה? לא, אולי אפילו לפני כן. הוא טוב לו עם עצמו כי הוא מרגיש שלם. הוא עוד לפני השיח שלו, לפני הרצון שלו מאחרים, הוא מרגיש הכי שלם בכל החברה שלו, הוא גם שלם בעצמי עצמו, אז טוב לו, הוא באמת, אין לו מה להשלים, הכל בסדר, הכל מצוין עכשיו. עוד לפני היחס מאחרים. אבל, עוד דקה, בסדר, יש פה כמה שאני ממש אשמח לענות עליהם שנייה אחת רגע, אבל הנפש לא קונה את ההסברים האלה, הנחמדים האלה. יכול להיות אדם חכם מאוד, שיודע להסביר את הדברים לכולם מצוין. והרגשות, כאילו שהכל שלם והכל מצוין, הנפש לא מקבלת את זה. הנפש, הבת מלך שנמצאת בפנים, היא צריכה כל הזמן להתמלא באמת. משל למה הדבר דומה? לכמו אדם שיהיה מאוד רעב, יש מקרה כזה בגמרא והוא יאכל חול. יש מקרה כזה בגמרא. אז הוא יאכל חול, אז באמת זה קצת, הוא יאכל מסטיקים. בסדר? יאכל דברים שהם לא מזינים, באמת לא. אז זה קצת תן לו איזו הפסקה מסוימת, אבל בסוף הוא לא קיבל מזון, זה לא, זה נשאר אותו חיסרון, נכון? הגאוותן שיצר את הריקנות הזאת, הוא באמת מסדר לעצמו רגשות ומחשבות כאלה שהן מאוד מאוד נעימות וטובות, אבל הנפש לא קונה את זה. מזמן לא נכנס אליה מזון משמעותי, מזון אמיתי, איזה מעשה אמיתי, איזה משהו ככה, איזה עבודה על עצמי, איזה משהו כזה חזק, משמעותי, לא נכנס שום דבר. אז היא מתרוקנת, אז היא צמאה, אז היא כואבת, היא משתגעת. זה מאוד מאוד כואב. זה תחושות כאלה מאוד חזקות של חוסר סיפוק, של ריקנות. כמו שאדם מאוד מאוד רעב, אז הוא ככה יכול להיות גם קצת כעסן, יכול להיות, או זה איזה רעב נפשי כזה. ולכן, הוא חייב עכשיו, חייב איזה מילוי בחוץ. כן, אני לא זוכר מה היה הסדר, שמחלו לי, את בסוף רצית לשאול שם? אז אתה יודע? כן, עוד פעם, למה הוא לא מצליח להתמלא? כי מה? כי החברה מה? בגלל החברה הוא לא מצליח להתמלא?
כי הוא, מה שממלא אותו, זה איך שהחברה מצפה שיהיה. כאילו, הוא מנסה להגיע לרף מסוים, או למקום מסוים, לפי מה שמקובל
לחברה.
בגלל שהחברה עצמה היא תחרותית,
וכאילו
הדברים משתנים ומתקדמים, אז הוא לא מצליח
אף פעם באמת להתמלא. זה יכול להיות, אבל אני חושב שיש פה עוד אמירה יותר עמוקה מזה. כי אם אדם הוא אלוף, בסדר? החברה מחפשת, אבל הוא מאוד מצליחן. ובתחום שהחברה חיפשה, הוא השיג, הוא מספר אחד. אז הוא יהיה מאוד מבסוט עם עצמו, נכון? כולם יהיו מבסוט עם עצמו. הפכו אותו לאלוף הלא יודע מה, נכון? אבל אני מדבר על השיח פנימי שלו. מי שייתן לו לא להיות מבסוט, מי שייתן לו להשתגע, זה הנפש לא מבפנים. איזה איסורי מצפון כאלה, איזה מצפון כאלה, אומר, די, אתה יכול לעבוד על כולם, עליי אפשר לעבוד. הנפש בנויה בצורה כזו שהיא צריכה להתמלא כל הזמן. אתה לא מלא אותי בכלום, מה אתה מלא אותי? בכבוד, ברושם, עושים לך פשפש. זה לא עושה לי כלום, זה לא נכנס פנימה, זה לא, אי אפשר לתרגם את זה למזון אמיתי. זה כמו החול הזה. אז הריקנות הזאת יוצרת סבל מאוד גדול, ולכן המענה שלו לזה, זה שאיבה מבחוץ. מציאת חן. הוא אפילו יהיה מכור לזה מאוד. ממש מכור לזה. למה? בגלל שהוא ריק. הוא חייב להתמלא במשהו. זה לא יפתור לו את הבעיה, אבל באמת. זמנית זה כן יפתור לו קצת, הוא ירגיש טיפה הרגשה קצת טובה. אבל באמת זה לא מה שהנפש מבקשת. הנפש מבקשת שינוי אמיתי, מבקשת, תן מזון משמעותי. תרגיש חסר, תתמלא מזון משמעותי. נכון? עד שזה לא יהיה, זה לא יספיק. אבל זה מאוד קשה לעשות שינוי כזה גדול. זה שינוי של כל תפיסת העולם שלי, את עצמי. שינוי של כל המחשבות, של כל הרגשות. מאוד קשה לעשות את זה. אז הפתרונות היותר קלים זה להישאר כמו שתפסתי עד היום. אבל פשוט לחפש הרבה הרבה תשומת לב שיהיה אם תן לי איזה מענה מסוים. בסדר? אז היצר שיצר, מה שיצר פה זה שהגאווה חנקה אותו בעצם. יצרה איזו רקנות מאוד מאוד גדולה. ואז הנפש מאוד מאוד טובעת להתמלא. היא לא מקבלת את זה, אז הוא צריך מאוד מאוד את היחס בחוץ. בסדר? זה מסתדר? זה מובן? שאלת משהו מקודם, שלי זה עכשיו עוד פעם? אני אעשה להזכיר לך. בכל אופן, בוא נחזור על זה רגע. את אמרת שהגאוותה נכאור מבסוט, נכון?
כן, הוא כאילו משהו שלם עם עצמו.
כן.
הוא מרגיש שאין לו להתקדם.
נכון, זה האבסורד של הגאוותן, באמת. הוא שלם עצמו מאוד במחשבות, ברגשות, בסדר? הוא ככה גם מסביר לכולם, ואולי אנשים ככה שלא מעמיקים גם יקלטו אותו, תראה איזה בן אדם, שמח, שלם, בסדר? אבל בפנים, באמת, באמת, הנפש תזעק. תהילו, עליי אי אפשר לעבוד. בוא נקרא את זה עוד פעם, בפנים. הקצוות... ולכן, בעצם אם תמיד אנחנו שואלים בכל פסקה, מה עכשיו התקדמנו לשלב הבא של הגרורות של הגאווה? לכן, חיפוש התשומת לב, חיפוש המציאת חן, זה כבר עכשיו יהיה מאוד חזק. בסדר? כי נוצרה רקנות. הקצוות פוגשים הם זה את זה, מתוך הגאווה עוברת כל גבול. המסכמת שכבר הגיע האדם למרום השלמתו. עד שלא צריך עוד לבקש ולשאוף השלמה פנימית אמיתית. הנפש, כך הוא במחשבות שלו, ברגשות שלו, הנפש החופשת היטב את התוכן הפנימי שלה, מרגשת מיד ברקניותה. ואפסותה. לפני, לפני, אומר, הכל פה אפס, זה שום דבר, זה כלום. לא קרה פה שום דבר. אתה כל הזמן כאילו, אתה אוכל פה חול. שום דבר לא נכנס בפנים. מרגש ברקניותה ואפסותה שכיוון שחסר לאדם אותו תוכן החיים של חפץ ההתעלות, אתה אומרת לו, טוען את הנפש לאדם, חסר לי תוכן החיים, אני רוצה להתעלות, להתקדם, להיות כל הזמן שייכת לדברים משמעותיים, חנקת אותי מפני הרסה של הגאווה. כבר אין לך שום תוכן. אז מה הוא עושה? מה הפתרון שלו לכאב הזה? עוד פעם, יכול שהכל זה שיח תת-מודה שלו בינו לבין עצמו, בסדר? ולמלא את הרקניות הנוראה, מוכרחת היא למצוא את עולמה. חייבת למצוא את עולמה. איפה? לא בקרבה פנימה, כי אם בחוץ. במציאת החן של הסביבה. נמצא. בסדר, זה מובן מה שאנחנו אומרים, נכון? נמצא. שההתגדלות הקיצונית שהייתה חפצה להתגדר בה, הגאוותן, שכל כך הגדיל את עצמו וסיפר לכולם וסיפר לעצמו שהכל כזה גדול וכזה מושלם, נהפכה לה לשפלות גדולה. עד שהיא חפצה רק להיות משועבדת למצב הנפש של הסובבים אותה, ותשתדל בעיפוי חיצוני במידה מופלגת. מציאות כזאת תדחף את האדם חזק מאוד מאוד החוצה. כלומר, הוא יצטרך להשתבד מאוד מאוד לתדמית שלו, לאיך הוא נראה, מאוד מאוד חזק. הוא כאילו, הוא חייב את זה. הוא חייב את זה כי הוא כל כך ריק, ומה שהוא חייב למלא אותי.
אני אשתר על עצמו כאילו.
כן. אם הוא באמת באיזה כנות, באיזה אמיתיות, אז הוא לאט לאט יגלה את זה שהוא משקר על עצמו. אם לא, אז הוא יכול ככה להעביר איזו תקופה מסוימת שהוא רק ירגיש כאבים, אבל הוא לא יספר לעצמו שהוא, שזה הבעיה.
אבל לא
יכול
להיות מישהו שהוא באמת כאילו טוב בדברים, כזה הנפש שוכן עליה, אבל זה תוך כדי פשוט הוא גם מאוד גאה בזה, כאילו, שמח לשמוע את זה שזה בחוץ. כאילו אפשר שזה יהיה גם וגם?
תמיד כדי להבין דברים טוב, לוקחים תופעה יותר, כאילו לוקחים אותה יותר בקצה שלה, ואז מבינים אותה הרבה יותר טוב. בסדר? אנחנו אומרים, הדמות של הגאוותן, הרקני הזה, שכבר, אז הוא כל הזמן מפרקס אחרי היופי ואחרי תשומת לב ומה יגידו לו, זה סדר היום שלו, בסדר? המצב רוח שלו נקבע על פי מה אמרו עליו היום, נכון? לכן אנחנו קוראים לזה שפלות. כאילו מה, אני תלוי ב... אני תלוי בכולם, אני לא אישיות עצמית. הכל זה רק מה יגידו עליי. אז אני מסובב חיים שלמים רק סביב הדבר הזה. כל קבלת ההחלטות שלי זה לפי הדבר הזה. למה? כי אני מאוד חסר את זה. אז לכן לוקחים תופעה ככה יותר. גם וגם, אם הוא יעשה דברים משמעותיים, אבל הוא ירגיש שלם, אז ייקח לו יותר זמן להגיע, ייקח קצת פחות. אבל בסוף, אם הוא באמת את החפץ ההתעלות, את הרצון להשלים את עצמו, את זה הוא חונק, אז עדיין יהיה חסר לו. עדיין יהיה שם ריקנים. גם וגם זה... קיצור, בסדר, מבינה? זה... באמצע כאלה.
יש את הדברים שיכולים בלית הנפש, אבל ההתעלות שלהם בסוף כי הוא יכול לקצת כאילו באהבה. ואני אעשה את הדברים הקודמים האלו, ואז כאילו כולם ידעו שאני...
בסדר. אנחנו לא מלאכים, בינתיים הוא עובד על זה. אנחנו מנסים להבין מה האידיאל, מה האמת, ולאט לאט לצעוד לשם, בסדר? אם עוד לא שם, בסדר. אבל ההבנה היא כל הזמן שבאמת אני בתחושת חיסרון, אני צריך להתמלא. זה התנועה של האדם, של ההתמלאות הזאת, זה תנועה אמיתית, תנועה חשובה, זה מה שהנפש מבקשת כל הזמן. תעשה דברים משמעותיים, אבל תבין שתמיד אתה נמצא בדרך ליעד יותר גדול. ומול זה אתה בתחושה של חיסרון, שהיא אמיתית, היא מניעה את כל המציאות. אם אדם, כולם מרגישים שלמים, המציאות הייתה נתקעת, נכון? לא, שום דבר לא מתקדם. אנחנו מדברים עכשיו על תחושת החיסרון בנפש, בסדר? לא ב... בסדר, זה ענה לך? אז בעצם האדם הזה, הוא ככה לוקח את הפתרון הקל. מה הוא צריך באמת לעשות? כשהנפש מאוד מאוד כואבת וצועקת, הוא צריך לעשות איזה סטופ כזה, לעצור את הכל רגע לשניהם. אני כבר 10 שנים, באותה סיטואציה, החלפתי עבודה מפה לשם, הצלחתי בזה, הצלחתי בשם, אני באותה הרגשה של איזו ריקנות, וכל הזמן רצון שסביבה תשלים לי את זה. מה קורה פה? מאיפה זה מגיע? אתה רואה שזה עומק מסוים, זה חשבון אמיתי. ואז, שם יכול לבוא הפתרון. אבל זה קשה, כי זה להפוך את הכל. זה להפוך מבנים את הכל, את התפיסה שלך. להרגיש שאתה כן חסר. אז לכן הפתרון כאילו היותר קל ויותר זמין, זה להישאר באותה תפיסת עולם שלי, אבל למלא את הרקניות בדברים ככה יותר מזדמנים. כי זה כן נותן איזו הרגשה מסוימת. זה עובר אחר כך. אבל זה נותן לי כאלה כל פעם, אקמולים כאלה. בסדר? אז זה מה שקורה אצל האדם הזה. ולמלא את הרקניות הנורא מוכחת, היא למצוא את עולמה לא בקרבה פנימה, כי אם בחוץ. במקום שהיא תמצא את העולם שלה בפנים, היא יוצאת, בחוץ, במציאת חן של הסביבה. אז אם אנחנו נשאל, האדם מרגיש את עצמו מאוד מאוד משובד, למה אומרים עליו, מאוד מאוד ככה, אז איך הוא מתמודד עם זה? טוב, אז אפשר להסביר לו, לפעמים זה קורה אצל ילדים קטנים. בסדר, ילדים קטנים, זוכר אחד הילדים שלי פעם, ככה הרגשנו גם שהוא מאוד כל הזמן רוצה לחכות איזה מישהו, וכל הזמן ככה יותר מדי רוצה. אז אתה מרגיש שפה איזה בעיה, אז אפשר להגיד, קודם כל להסביר. הוא זה הוא, אתה זה אתה, יש לו את הדברים שלו, אתה לא משאר, בסדר? חברים ולא משועבדים. אבל הרב אומר פה יותר עמוק. שאם אתה, זה מאוד חסר לך, ואתה רוצה למלא את זה מאוד דרך אחרים, אז משהו חסר אצלך, בהשלמה שלך עם עצמך. אז אמרו פה כמה אדם שמח עם עצמו, בסדר? אבל יותר לעומק, שמח עם עצמו, כמה אדם מתמלא כל הזמן במזון המשמעותי, באמת הזאת. ממילא הוא יהיה שמח, בסדר? הוא שמח בדרך שלו, בתנועה שלו. בסדר? טוב. ואז דיברנו שבאמת שיוצא פה את ה... כן, באמת יוצא פה, זה קשור למה שהיא שאלה פה, זה יוצא פה שהאדם כאילו מכובד, איזה יוצא בסוף נוצר אדם השפל, נכון? הוא כאילו עד היום הוא הרגיש, הוא אמר לכולם, אני השלם, אני מעל כולם, ופתאום הוא נהיה עבד של כולם. עבד של אלה שצוחקים ממנו, עבד של אלה שאומרים לו פשר כוח. הוא גם יחפש כל הזמן את המיקומים האלה, הוא יברח למקומות האלה שכל הזמן, אלה שמשבחים אותו, שמעריכים אותו. כשהוא יגיע למקומות שככה יהיה לו מאוד, הוא יחטוף ביקורת, או פתאום ירגיש שהוא חסר, זה יהיה לו מאוד מאוד קשה. כי זה נגד החיים שלו. מעדיף להמשיך את החיים בצורה כזאת של כואב בפנים, ואני כל פעם לוקח איזה אקמול. ואז ככל שבאמת הכבוד וההרצה הם גדולים יותר, אז הוא חש עם עצמו טוב, וזה הולך, נכון שם הגענו? כן. זה יוצר את כל התרבות של היפוי החיצוני בצורה מוגזמת. בסדר? היפוי חיצוני מצד עצמו הוא דבר נכון, דבר אמיתי. בסדר? אבל כשזה נמצא בצורה, ואחר כל זה במידה מאוד מופלגת, אז זה נובע מהדבר הזה. זה לא נובע מזה שאני רק רוצה. למה אני צריך כל הזמן להיות סביב הדבר הזה? למה זה ממש החיים? איפה החיים שלי? אם החיים שלי שם נמצאים, למה? כי אני מאוד ריק. החיים שלי צריכים יותר בפנים. כי אני אתמלא החיים יותר בפנים. אז כל היחס לחוץ יהיה הרבה יותר מבוקר, הרבה יותר עדין, פחות משועבד, בסדר? לא... וההשתדלות הזאת לא תישאר רק בגבול ההסכמה, הלוקחת רק איזה זמן, ואחר כך רושם הולך לו. כי אם היא מטבעת עמוק יפה, את המבוקה של התמכרות למצוא חן. מה הוא אומר? זה הולך וממשיך נהיה מחור. נהיה מחור, הוא מייצר איזה טבע, טבע שני בתוכו, טבע כזה שכל הזמן מבקש את מציאת החן. במקום לחפש מה האמת, מה נכון בעיני הקדוש ברוך הוא, מה נכון בעיני התורה, במקום את זה לחפש, אז מסעת חייו, מה הוא מבקש כל הזמן זה, מה האדם הזה יגיד עליי, מה זה יגיד עליי. כל החיים שלו תלויים בזה. שאיפות אחרות לגמרי. עד שמלבשת את התנועות הטבעיות בזה הזרם, אחר כך כשזה עובר כבר להיות ממש בטבע, אז זה התנועות הטבעיות כל הזמן צריכות את מציאת החן הזה. וזה הולך עד הקצה האחרון של עבדת העצמיות לגמרי, עד שלאט לאט אדם מאבד עצמו עוד יותר. נכון, אם בהתחלה אמרנו שהוא ריק, יש עליו משהו, אבל הוא ריק. עכשיו בוא נראה את השרשרת, אז הוא מרק, הוא צריך להשלים את זה מבחוץ, בסדר? ואז הוא משלים את זה מבחוץ, בעצם בסוף לא נותן, אז הוא ממשיך להתרוקן. ואז הוא צריך את זה עוד, הוא צורך את זה עוד יותר, נכון? כי אם אני עוד יותר ריק, אני עוד יותר צריך את החוץ. מעגל כזה שהוא כל מן חונק וחונק, חונק את עצמו, כל מן יהיה יותר משועבד, יותר מחור לזה. עד שהעצמיות שלו נגמרת. כי כשאדם לא מתמלא, אז הוא מאבד את העצמיות שלו. בסדר? אז יהיה ממש כל כולו רק מה אנשים אחרים אומרים. אין לו שום טיפת עצמיות. טוב, ואז, וזה הולך עד הקצה האחרון מה שאיבד עצמיות לגמרי, של שפלות הנפש יותר קיצונה. נכון? אדם מאבד את העצמיות שלו. מה זה העצמיות של האדם? זה מה הנפש מבקשת. יש איזה חיסרון בהתעלות, לכן אתה רוצה כל הזמן להתעלות. בסדר? זה השלמות של האדם. שחסר לו את זה, אז הוא מאבד את העצמיות שלו. ומגיע לשפלות נפש, אמרנו כמובן מאוד תלוי באנשים אחרים, עד שהיא בהתפשטה באומה, מחלה כזאת אישית, שהיא מתפשטת באומה, היא מביאה לה הרס גמור. שמביא אותה לידי התרוקנות פנימית ולידי שפלות נורא. לבקש את כל כבודה ורוממותה רק בעין הזר ולא בתוכה פנימה. כן, אז גם בצדדים הלאומיים זה נהיה ככה, אנשים רוצים להיות כמו בארצות הברית, כמו ב... נכון? כמו במקומות אחרים, כל הזמן ככה עושים במקומות האלה, אתה יודע, ככה מתנהגים בצורה כזאת. זה נובע מאותו דבר. מזה שהוא ברח מהחיים המשמעותיים, החיים של המילוי הפנימי, ולכן הוא מאוד מאוד משועבד אל החוץ. עד שנעשים סדרי פעולות חיים מכוונים רק אל החנופה החיצונית. כן, אז זה מייצר, זה כל הזמן חנפנות כזאת, נכון? בגלל שכל הזמן אני תלוי בחוץ, לכן אני צריך את ה... הדף הזה לא מצולם? זה עמוד 91. טוב, אני אגיד קצת איזה משהו בעל פה. יש דוגמה אחת כזאת קיצונית בתנ"ך, שככה הרב מגדיר את אחיתופל. אחיתופל היה יועץ של דוד, והוא ביטא את האישיות שלו בצורה מאוד מאוד קיצונית, שככה שהמרכז ההתעניינות שלה הייתה איך מסתכלים עליו. ככה הרב כותב, אני אצטט ממקום אחר, זה מעיני הברכות, כל כך גברה עליו, על אחיתופל, אהבת כבודו. אולי ניתן איזה רקע מסוים. אחיתופל היה יועץ. עצות גאוניות. ותמיד נכונות. היועץ של דוד. וכשאבשלום מרד בדוד, אז אחיתופל הצטרף לאבשלום. ודוד שלח שם משת"פ, שתף פעולה איתו, אני חושב שזה היה חושי הערכי, שגם יהיה יועץ לאבשלום, אבל הוא בעצם עם דוד. ועכשיו הייתה שאלה, דוד בורח, והאם לרדוף עכשיו אחרי דוד או לא? חושי הערכי אומר, לא, מה פתאום? לא כדאי עכשיו, בוא נתארגן לזה קצת יותר, נחכה קצת. הוא עושה את זה בשביל דוד. ואחיתופל אומר, לא, מה פתאום, עכשיו צריך לרדוף אחר. לא קיבלו את העצה של דוד, של אחיתופל. ובאמת בסוף נכשלו, בסדר? אבשלום נכשל ודוד הצליח, ואנחנו הצלחנו, כן, אבל... ומה עשה אחיתופל? התאבד. כי לא קיבלו את העצה שלו. הרב אומר ככה, כל כך גברה עליו אהבת כבודו, עד שבראותו שלא נעשתה עצתו, איבד עצמו לדעת. מה מביא את האדם לזה? הרי הוא יועץ גאוני, הוא צודק תמיד. גם שמעו לעצתו בהרבה פעמים. בסדר, לא שמעו פעם אחת, אז מה? למה עד כדי כך? והוא אות שבנפשו לא נכנס מעולם הרעיון, כי יש בו איזה פחיתות שראוי על כל פנים שלא להקפיד על מניעת כבודו לעתים. הכבוד, אומרים זה ככה, הכבוד עלה לבן אדם לדם, כן, הכבוד היה כל כך, נקרא לזה ככה, כיוון שהאישיות לא מתמלאת, היא ריקנית, ולכן אתה כל כך משועבד לכבוד, ולכן השאלה כמה אתה מכור לכבוד הזה. ואם הכבוד עכשיו נפגע לך, אז אחיתופל אומר, אין לי חיים. אין לי, לא שבני כל החיים. איך זה יכול להיות לא שבני כל החיים? נכון? הכבוד הוא חלק חשוב בחיים, אבל הוא חלק מהחיים. מה, איך שבני כל החיים? לא, יש אפשרות, אם באים ליצור מצב כזה, שבאמת כל החיים זה הכבוד. ולכן אם אין את זה, אז אין חיים. אז זה ביטוי ככה מאוד קיצוני, דוגמה ככה חיה של מה שאנחנו אומרים. כל שאדם יותר, אז נקרא, בוא נעשה את השרשרת. כל שאדם פחות מתמלא, בסדר. אדם מרגיש שלם. אחר כך, ממילא הוא לא, אם הוא לא מרגיש חסר, אז הוא לא מתמלא. יש רקניות, כתוצאה מזה שהעולם הפנימי חסום. אז יש כמה, הוא מאוד מאוד משתעבד לעולם החיצוני, לכבוד, מאוד מאוד מבלה שם, מאוד נצרח לזה. וככל שזה יותר מרכזי בחיים שלי, זה מלמד על הרקנות היותר גדולה שלו. אחיתופל ביטא מציאות מאוד מאוד קיצונית לזה. מי שהחיים שלו סובבים סביב ערך אמיתי של טוב, של צדק, של אהבת השם, של תיקון כלל, אז הכבוד העצמי שלו תפל בעיניו, לא נחשב. הוא חי, למה הוא חי? לא למען הכבוד, הוא חי למען הטוב, למען האמת, מרבה קידוש השם בעולם. לתקן, לעלות את האומה וכל יחידיה, ואינו מוטרד אם נפגמת הערכה החיצונית שהבריאות מעריכים אותו. לא בזה הוא עוסק, ולא למען זה הוא חי. הוא מתאמץ ונאבק. אחיתופל זה בדיוק הפוך. אחיתופל באמת כל חייו פעל למען התדמית שלו, בעיני הבריאות. לא השלמות הייתה חשובה לו, לא החוכמה, לא המוסר, לא יראת שמיים, לא אהבת השם, אלא איך מסתכלים עליו. ולכן כשזה פעם אחת לא היה במקום הנכון, הוא אמר, למה לי חיים? זו דוגמה ככה מאוד מאוד, דוגמת קצה. לא שומע.
זה נורא אנושי
שבן אדם אתה שיהיה אחר. בסדר, עוד פעם, השאלה היא כמה אתה... זה לא אנושי להתאבד בגלל זה, נכון? היה איזה איש מפורסם, שאני זוכר את זה, היה לפני איזה לא יודע מה כמה שנים, שגם כן... לא יודע, לא התנסיתי אנשים מפורסמים, זה כנראה, זה התמודדות כנראה מאוד קשה. בסדר? הכבוד שם זה התמודדות מאוד מאוד לא פשוטה. בסדר? לא התנסינו, אז זה קשה לשפוט אנשים. בסדר? אנחנו מדברים מה אנחנו רוצים, מה השאיפות. אבל עוד פעם, השאלה היא איפה המיקום של הצד החיצוני, של הכבוד, עד כמה מיקמת אותו בחיים שלו? בסדר? עד כמה זה ממוקם? ואנחנו אומרים, ככל שאדם יהיה יותר רקני, אז זה יהיה יותר מרכזי בחיים שלי. ככל שאדם יהיה יותר מלא, אז ממילא זה מקבל איזה עדינות היחס לכבוד הזה, נכון? והוא מקבל עבודה כל הזמן. אתה גם צריך לעבוד על זה שלא להשתעבד לזה, ולהתמודד זה מול ההיגיון, בעצם מה זה ייתן לך? זה לא נכון. ואז מה, מה הוא חושב ככה? בסדר? התמודד כאלה, ופה אנחנו מדברים על התמודד היותר עמוקה, בעצם. אל תתעסק בו. תעסק יותר בעצמך, זה בא מאיזה חיסרון שלך. תתמלא, תן באמת למה הנפש באמת רוצה. אז תראה שהכל, אתה משנה את המרכז כובד שלך. בסדר? עד כמה זה בתוך הרף, בסדר? אדם עובד על עצמו כל הזמן. בסדר? למה יש מזון שמזין את הגוף, יש מזון שלא מזין את הגוף? זה מה מתאים. הנפש היא חלק אלוקה ממעל. בת מלך. יש את המשל הזה, מסילת ישרים, נכון? אתם מכירים את זה, נכון? אז בת מלך שמתחתנת איתו, כל מה שהוא יביא לה זה לא יספק אותה. זה המשל שם. כי היא מורגלת למשהו אחר. ונמשל, הנפש היא נפש אלוקית, היא רוצה דברים, היא רוצה אמת, היא רוצה טוב, היא רוצה גודל, היא רוצה יראת השם, היא רוצה מעשים טובים. זה המזון שלה. אם אתה כל הזמן עובד עליה, ועובד על עצמך, עובד על כולם, אז אתה כל הזמן רק מכניס לה רק כבוד, והנה, זה החשיב אותי, זה החשיב אותי, זה שום דבר, זה לא מגיע לה שום דבר, היא נשארת רעבה מאוד. נכון, מרגישה מאוד חסרה, בטח. היא ריקנית, אז היא... בגלל החוסר הזה, היא משתגעת. היא מכאיבה לו מאוד. ואז מה הוא עושה? הוא עוד יותר זוקק, דורש את הכבוד הזה. וזה חונק אותה עוד יותר, בסדר? זה מעגל כזה. למה הוא כל כך צריך את הכבוד ואת הצד החיצוני הזה? כי הנפש משתגעת כבר. ואז הוא מזין אותה במשהו חיצוני, בסדר? ואז היא עוד יותר, חנק אותה עוד יותר, אז היא עוד יותר משתגעת. זה מעגל כזה שהוא... של איסורים ודמיונות, בסדר? יש איסורים כאלה, ואז זה דמיון, משהו כזה, קיבלתי, כמו ראיתי סרט כזה, בסדר? קיבלתי איזה מחמאה, מחזיקה אותי לאיזה יום אחד, לא יודע כאן, וזהו, נכון? זה לא מזון באמת, זה הכל, זה כאילו. אני נותן איזה מזון לדמיון, לא באמת. שאני אולי יותר חד אם אני לא מספיק עונה. זה עונה או שלא? אז תמקדי את השאלה עוד פעם.
כאילו, מה הרבה יותר אומרים, כדי שלא תרגיש מהסביבה? תבנה לעצמך, בטחון, תגיד לעצמך שאתה טוב.
הבנתי, הבנתי מה שאתה אומר. אז קודם כל זה שאדם צריך לראות את הטוב שלו ולהיות שמח מזה ומלא מזה, זה ודאי שכן. מה זאת לא עוזר? זה בטח, זה האמת. למה שאני טוען, צריך להגיד לעצמי טוב, ברוך השם זכיתי, מודה לקדוש ברוך הוא, אני שמח, וזה ודאי, בסדר. אבל לא על זה דיברתי. הרגשת הריקנות היא לא מזה שהוא לא מספיק אמר לעצמו טוב, אלא מזה שהוא באמת ריק, משהו באמת קרה. הוא כבר תקופה ארוכה שלא מוזן בשום דבר אמיתי, בשום דבר בטוב. הוא לא עושה שום דבר כזה. בגלל... מה? כן, זה לא יעזור מה שתגיד. הוא לא יכול לעבוד על עצמו. בסדר? זה כמו אדם שהוא לא אוכל שום דבר ואתה עכשיו מסביר לו, תשמע, לא יודע, גוף האדם לא כל כך צריך את זה, תן לו הרצאות וזה. מה זה יעזור? אני רעף, אני צריך אוכל. הגוף באמת צריך את זה, זה לא דמיונות. אז לא אכפת לי, אומרת הנפש, לא אכפת לי כל ההסברים שלך לעצמך, לכולם, כמה הכל מצוין. תכלס, אתה לא עושה שום דבר, אתה לא ממלא אותי, אני לא מתמלאת. אין אוויר. בסדר, זה מובן יותר? אז בעצם הפתרון הוא זה באמת, שהוא עולה על מסלול שכל הזמן מתעלה ומתקדם. להרגיש חיסרון זה כדי להתמלא. בסדר? להיות בתנועה קומן של התמלות בדברים אמיתיים. ואז אז קורה משהו אמיתי, ולכן קודם כל נפש לא, נפש מלאה, וזה גם משמח אותה. בסדר? נותן לה את הסיפוק, ולכן היא פחות משועבדת אל החוץ. בסדר? זה לא טבעי להיות משועבד אל החוץ. זה גם לא כאילו עושה, זה לא עושה שום דבר, כאילו. מה זה נותן לי באמת? הוא אמר עליי איזה מחמאה. נותן לי איזה הרגשה. מה זה, זה באמת משנה אותי? זה מקדם אותי? אז כל אחד גם עטוף בזה. אבל אם המרכז הכובד חוזר פנימה לחיים האמיתיים, זה שהוא מתמלא, אז מעלה כל היחס לחוץ, הוא מקבל את העדינות הזאת. בסדר? אז רק נסיים את הפסקה. התרוקנות בלי לדעש מה, לפגש את כל כבודיו ורומותיו רק בין נזר ולא תוכל פנימה, עד שנשים סדרי פעולות החיים מכוונים רק אל החנופה החיצונית, כן. ולא די בזה, כי אם עוד נבנית והולכת בעוד השיטה, גם כן השתדלות שפלה להסב את העין החיצונית על אותו היפוי הזר החיצוני שפערה בו, הוא בונה שיטת חיים, הוא יכול להיות לו כל הזמן חנופה, הוא בונה כל הזמן שיטה כזאת שכל הזמן לדאוג מאוד שהחוץ יהיה מאוד חזק ומאוד אופנתי ומתאים, שכולם, הוא כל הזמן משועבד סביב הזה. מה שעה? מה קורה בדורותינו? אז קודם כל זה מאוד שייך. אבל האם בדור שלנו, זה גם אותה סוגיה שזה קצת שונה, אז בדור שלנו הסוגיה היא עוד יותר עוצמתית. ולמה? משתי סיבות. מה? אז בוא נשמע. קודם כל, ככל שהתרבות תהיה יותר חיצונית, בסדר? ולא באמת נוגעת באמת, אז הנפש רעבה ומשתגעת, נכון? אז יהיו הרבה תרבויות בעולם, בכל מיני שלבים, כל אחד במקום שלו. רק שהתרבות בעצם השיא שלה זה החוץ, וזה, אז היא לא מספקת שום דבר פנימי, אז אנשים מאוד רעבים, משתגעים בפנים. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, זה שהנפשות הן הרבה יותר גדולות, הרבה יותר אמיתיות. הן דורשות דברים הרבה יותר גדולים. אז יש פה תקיעה משתי הכיוונים. הנפש מבקשת משהו לא כמו שהיה כל הזמן, בדורות של גלות. מבקשת משהו ענק, משהו כללי, משהו גדול. תן לחיות חיים גדולים, בסדר? אם תיתן לה את מה שהיה עד היום, זה לא יספיק לה. היא תשתגע. ומה בסוף קורה? שהתרבות נותנת לה משהו עוד פחות ממה שכל הזמן היה. עוד יותר חיצוני, אז יש פה סבל עצום. יש פה פיצוצים אמיתיים. עצומים. לכן הסוגיה הזאת בהקשר של הדור היא נהיית הרבה יותר כואבת, הרבה יותר משמעותית. בסדר? זה מובן? לכן באמת הפתרון הוא קודם כל לזהות שהבעיה היא בעיה. היתרון, יש לו נפש גדולה שמבקש דברים גדולים. היא לא תסתפק באיזה משהו, כל מיני ערכים עלובים כאלה, קטנים. בטח לא רק בתרבות חיצונית, זה לא יספק אותה. זה יכול להיות זה יהנה אותה, זה יכול להיות היא תימשך לזה, אבל זה לא מה שהיא באמת רוצה. לכן צריך לתת לה דברים מאוד גדולים, עוד יותר גדולים. זה נראה כאילו הפוך על הפוך כזה. בסדר? התרבות נהיית ככה, אולי בגלל שהנפש כזאת. כי הנפש כל כך מבקשת, והתרבות הרגילה ככה לא מספקת אותה, אז היא עכשיו צריכה משהו עוד יותר צבעוני, עוד יותר חזק. ואז זה עוד יותר חונק אותה. נכון? כל שאני יותר מבפנים רוצה משהו יותר גדול, אז אני צריך שהחוץ, אם אני עכשיו לוקח את זה כאלטרנטיבה, החוץ צריך להיות הרבה יותר צבעוני, הרבה יותר חזק. אם זה מה שעושה קורה כל הזמן, אז זה לא מספק אותה. ואז נוצר פה איזה מרחק מאוד גדול בין מה שהנפש, מה הנפשות באמת רוצות, לבין מה שהיא מקבלת. זה סבל נוראי. בסדר? טוב. אז אנחנו פעם הבאה, פסקה הבאה, אז אי אפשר, נמשיך לסיים את הדף הבא. טוב, שלום לכולם.